היום לומדים תמורה דף י"ג, אנחנו נתחיל מהשורה הרביעית. אין תרומה אחר תרומה. מתנית עם מענה, ממשיכים עם המהלך של אתמול, ומי הולכת לאט המשנה? רבי עקיבא היא דתנן, השותפים שתרמו זה אחר זה. עכשיו נראה שלוש דעות. אם יש שותפים באיזשהו שדה ובתפועה, ואחד תרם זה אחר זה, רבי אליעזר אומר, תרומת שניהם תרומה. ומה שעשו, כל אחד תרם, מה שהוא תרם זה תרומה. רבי עקיבא אומר, אין תרומת שניהם תרומה, אי אפשר לשניהם להפריש. Okay, כאן רואים שרבי אליעזר חושב שבעצם אפשר לקחת תרומה אחר תרומה, כי הוא סובר ששניהם עשו תרומה. Okay, הוא מבין, רבי אליעזר בעצם מבין שכל אחד לקח את התרומה בעבור החלק שלו. רבי עקיבא אומר, אין תרומה שניהם תרומה, שזה מתפרש לשני כיוונים. יש כאלה שמפרשים שאין התרומה של אף אחד שלהם תרומה, וזה בגלל שאחד תרם בעצם, כל אחד תרם על מה שהם הם הבעלים בשותפות, והתורם שלא מדעת, אם מישהו תורם שלא מדעת בעל הבית, אין תרומתו תרומה. וזה שכל אחד תרם את החלק של עצמו, מעיד על כך שכל אחד לא רצה שהשני, כאילו, סליחה, לא אמרתי את זה נכון, זה שכל אחד תרם חלק, זה מראה שכאילו, אם כל אחד לקח תרומה בעצמו, זה בעצם מעיד על כך שהוא לא רצה מה שהשני תרם. ואם כן, אף אחד, התרומה של אף אחד לא תקף, כי כל אחד בעצם עשה תרומה שלא מדעת השני. יש אחרים שמפרשים שאין תרומת שניהם תרומה, זה בעצם מדובר על השני, וזה ממש תואם למה שכתוב במשנה. כי אין תרומה אחר תרומה, ולכן הראשון זה תרומה, השני לא. חכמים אומרים, אם תרם הראשון כשיעור, אין תרומת השני תרומה. ואם לא תרם כשיעור, תרומת השני תרומה. תלוי בשיעור. אם הראשון תרם כפי השיעורים, okay, כאן יש ויכוח. כשמדובר בתרומה, יש עין טובה, עין רעה ועין בינונית. אוקיי? אחד מ-40, אחד מ-50 או אחד מ-60. אז יש כאלה שאומרים שאם הוא תרם, מה זה שיעור? אז אולי שיעור זה בינוני. אז אם הוא תרם פחות מזה, כלומר עין רעה ואז השני בא ותרם, הוא מעיד על כך כאילו שהוא לא רצה שהוא יתרום בעין רעה, ולכן התרומה של השני תרומה. יש כאחרים שמפרשים לו, מדובר לפחות אם הוא עשה כשיעור מינימלית אין, עין רעה, אז כבר התרומה של השני אינה תרומה. אבל אם הוא לא תרם עד השיעור הזה, כאילו 5-60, אז אם הוא לא הגיע לשיעור הזה, אז מה שהשני עשה זה כן תרומה, כי בעצם הראשון לא השלים את השיעור. אין תמורה עושה תמורה. ממשיכים במקרה במשנה, כאן יש לנו יוצא מן הכלל, הם לא מתחילים להגיד, המשנה לא דוגלת בשיטה, כן, רק שיטה מסוימת, כי בעצם כולם מסכימים עם זה. מה הייתה עם המקרה? הוא תמורתו ולא תמורה תמורתו. Okay? הוא תמורתו יהיה קודש, אבל לא כתוב, כן, ותרומות, היה אפשר להגיד, ותמורותיו. לא כתוב, כן, זה אלא תמורתו. ביחיד. אין הולד עושה תמורה. דאמר קרא, הוא ולא הולד. כן, הוא תרומתו, הוא תמורתו, הוא זה רק הוא ולא הולד. Okay? רק מה שנתקדש ולא הולד הקדש, שזה כבר גם, כן, כבר קצת רחוק מהדבר, מהבהמה עצמה. רבי יהודה אומר, הולד עושה תמורה. כן, הוא חולק על הדין הזה. תאמר קרא, יהיה, כי כתוב בסוף הפסוק, יהיה קודש. אז מה, למה זה יהיה ולא הוא תמורתו קודש? לרבות את הולד, זה בא לרבות מקרה מסוים. איזה מקרה? הולד. ורבנן, איך הם מסבירים? לרבות שוגג כמזיד. הם טוענים שהמילה יהיה זה להגיד שתמורתו תקף בין בשוגג בין במזיד. משנה. העופות והמנחות אין עושים תמורה. עכשיו נראה כל מיני יוצאים מן הכלל שאין דין תמורה. עופות או מנחות, כן, ראינו, עופות שאלנו קודם, כי כתוב בהמה בפסוק, מנחה זה גם לא בהמה, כן, זה קורבן עם סולת ושמן ומים וכולי, כאילו משהו כמו מצה, שלא נאמר אלא בהמה. Okay, כאן המשנה כבר מפרשת למה. הציבור והשותפים אין עושים תמורה. Okay, שימו לב. עכשיו הפסוק יביא הוכחה, אבל אחר כך נראה שלרבי שמעון יש הוכחה אחרת. לא יחליפנו ולא ימיר אותו. Okay? אין עושים תמורה בגלל שכתוב בפסוק. ביחיד, לא יחליפנו ולא ימיר אותו. כאילו לא ימיר בלשון יחיד. יחיד עושה תמורה ואין הציבור והשותפים עושים תמורה. זה בא להוציא גם ציבור וגם שותפים. קודשי בדק הבית אין עושים תמורה. Okay, זה רק לקודשי מזבח. Okay, מתי יהיה מקרה של קודשי בדק הבית? אם זה, כן, בבהמה, אם זה בהמה בלמום. כן, כי אם זה לא בהמה בלמום, ברור שזה קודשי מזבח. אבל אם זה בלמום, אז זה הופך להיות קודשי בדק הבית. ואם עושים תמורה, זה לא אפקטיבי. אמר רבי שמעון, והלא מעשר בכלל היה. ולמה יצא? Okay, לפני שנמשיך, אני אסביר. למדנו בתחילת המסכת שיש שני פסוקים שמדברים על תמורה, שניהם בפרק קו זין בויקרא. אחד זה בתחילת הפרק שמדובר על קורבנות בכלל, והשני בסוף הפרק שמדובר על מעשר בהמה, שזה הבהמה העשירית שצריך לעשות כל שנה, לקחת כל הבהמות שנולדו באותה שנה ולקחת את העשירים מתוכם, כן, לספור אותם, כן, הם יוצאים מכניסת הדיר ו לוקחים את העשירים מהם, וצריך להביא את זה להקריב בבית המקדש. שוב, אם נופל במום, הוא יכול לשחוט את זה מחוץ למקדש. אז דווקא בהקשר הזה כתוב אותו דבר לגבי תמורה. כתוב, לא יבקר בין טוב לרע, כי אי אפשר לבחור שרוצים את הרעה להיות העשירי. זה צריך להיות רנדומלי. ולא ימירנו, אסור להמיר, ואם המיר ימירנו, והיה הוא, תמורתו יהיה קודש, לא ייגאל. אז כאן כתוב גם דיני תמורה, זה קצת מוזר. אז רבי שמעון אומר, והרי מעשר בכלל היה, כאילו זה היה בכלל כל קורבנות. ולמה יצא מן הכלל? לומר לך, מה מעשר קורבן יחיד? יצאו קורבנות ציבור. כאן הוא בא ואומר, כמו שאמרתי קודם, קודם למדנו, ציבור ושותפים, מי לא יחליפנו ולא ימיר, הוא לומד את זה ממעשר בהמה. הוא אומר, כמו שבמעשר בהמה זה לא תקף, אין, לא עושים מעשר בהמה לשותפים או לציבור, אז גם תמורה לא עושים בציבור ושותפים. ומה מעשר, סליחה, הוא לא מדבר על השותפים, הוא רק מדבר על הקורבן יחיד וקורבן ציבור. ומה מעשר קורבן מזבח, כן, מקריבים את זה על המזבח, יצאו קורבנות בדק הבית. אז לכן זה גם לא תקף לבדק הבית. אם יש בהמה בעמום, אז לא, זה שונה מבהמה שכבר יסרו אותו ואז נפל בעמום. אבל כאן אני מדברת על קורבן, בהמה שהיה בעמום לפני שעשו את המעשר, אז הוא פשוט לא נשאר. כן, הוא לא נכנס למניין, ולא מפרישים אותו כמעשר בהמה, כי הוא לא יכול לקרב על המזבח. וכל העניין של מעשר, זה להביא את זה על המזבח. אם זוכרים, כשלמדנו את זה, דיברנו על אופציה שמישהו יכול בעצם, כבמסכת בכורות, לשים מום בכל הבהמות, ובכך להיפטר ממעשר בהמה. תנו רבנן, יכול יהיו קודשי בדק הבית עושים תמורה. הגמרא מתחילה עם ברייתא. היינו חושבים אולי קודשי בדק הבית כן עושים תמורה. תלמוד לומר, ממה הם לומדים? קורבן. כי עד עכשיו ראינו שבדק הבית לא שייך, למדנו את זה ממעשר, זה מה שרבי שמעון דרש. עכשיו אנחנו דורשים את זה ממילה אחרת, מקורבן בברייתא הזאת. מי שנקראו קורבן, אוקיי? אז רק בגלל שכתוב בפסוק לגבי לא יחליפנו ולא ימיר אותו, כן, ולגבי התמורה, כתוב, אם הפסוק לפני זה, אם בהמה שיקריבו ממנו קורבן להשם, כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש, ואז כתוב לא יחליפנו ולא ימיר אותו. אז ההקשר היה קורבן. קורבן זה בהמה. מי שנקראו קורבן יצאו קודשי בדק הבית שלא נקראו קורבן. הגמרא עכשיו שואלת, ולא, בית הכבאי לא נקראו קורבן, וראינו את זה לפני כמה דפים, והתניא אי קורבן, שומע אני אפילו קודשי בית הכבאי. אם רוצים לדרוש מקורבן, דווקא כולל בית הכבאי, שנקראו קורבן. איך אנחנו רואים? כעניין שנאמר, בנקרב את קורבן השם, ושם זה מדובר בשלל ששללו מהמלחמה ממדיינים, ושם מדובר על כסף וזהב ונזמים וכו'. אז כאן רואים, קורבן השם זה יכול להיות לבדק הבית, כן? כשם הם הביאו מהשלל אל בית המקדש. תלמוד לומר, על פתח או בועד לא הביאו, כן, שכחתי להגיד, כאן ההקשר של הקורבן, סליחה, אמרתי בטעות, כאן ההקשר של הקורבן זה לא בפסוק שלנו. ההקשר של קורבן, הברייתא הזאת מדברת על העניין של שחוטי חוץ, שאסור לי לשחוט בהמה, כאילו מה שהיה אמור להיות קורבן, אסור לשחוט את זה בחוץ, כן? מחוץ למקדש. כתוב בפסוק, ועל פתח או מועד לא הביאו, להקריב קורבן להשם, לפני משכן השם, דם יחשב לישהו, דם שפך, נקראת הנפש היא מקרב עמו. אז הם דורשים, כן, שהיינו חושבים שאפילו קודשי בדק הבית חייבים על שחוטי חוץ. ואז אומרים, אבל כתוב, ונקרב את קורבן השם, שזה כולל גם בדק הבית, לכן, ולכן אולי היינו חושבים לכלול גם בדק הבית. תלמוד לומר, ועל פתח או מועד לא הביאו. כל הבעל פתחו מועד, חייבים עליו משום שחוטי חוץ. כל שאין הבעל פתחו מועד, אין חייבים עליו משום שחוטי חוץ. ולכן הם מניחים שזה לא שייך לבדק הבית. אבל, מה רואים מההווה אמינה של אותה הברייתא? שקורבן, דווקא מהמילה קורבן, היינו יכולים לחשוב גם בדק הבית. אז עלמא יקרא קורבן, כן, אנחנו רואים שבדק הבית כן יקרא קורבן. אז, איך אנחנו מסבירים את הברייתא שכאן, שהתחילו איתו, שכאן דרשו מהמילה קורבן שיצאו בדק הבית, אז מה עונים? לא קשיא הא רבי שמעון הרבנן. לפי רבי שמעון הוא למד את זה ממעשר. למה הוא למד ממעשר? כי הוא לא היה מוכן ללמוד את זה מקורבן. ולכן הם לומדים את זה ממעשר. אבל תנא קמא שלא לומדו את זה ממעשר יכולים לדרוש את זה מקורבן. אז הברייתא שראינו ששם דיברו על זה שקורבן יכול להיות בדק הבית, זה לפי רבי שמעון ולא לפי תנא קמא. אבל זה קצת בעייתי. למה? אז ככה אומרים. אז קודם אומרים לא קשה. הרבי שמעון, הרבנן, לרבי שמעון יקרא קורבן. לרבנן לא יקרא קורבן. אבל עדיין רבנן קשה. כי למה? אפשר להגיד אולי הברייתא הולכת לפי שיטת רבי שמעון. אבל ולא. והכתיב ונקרב את קורבן השם. אבל בפסוק כתוב שקורבן... שקורבן השם יכול לקרוא בדק הבית. אז מה עונים? אפשר להגיד בסדר, רבי שמעון אומר זה קורבן, כן? קורבן יכול להיות קורבן לבדק הבית גם, ואמרנו שלתנא קמא לא. אבל איך אפשר להגיד לתנא קמא לא כשיש פסוק מפורש שקורא לזה קורבן השם ודווקא מדברים על בדק הבית? אז מה עונים? קורבן השם יקרה, קורבן להשם לא יקרה. בפסוק שלנו כתוב קורבן להשם, בעניין התמורה והבהמות שמקריבים על המזבח. קורבן להשם תמיד זה בהמות. קורבן השם זה יכול להיות בדק הבית. זה שני דברים נפרדים, ואז הפסוק לא מקשה על תנא קמא, ובכך שוב יש לנו שתנא קמא לומד את זה מקורבן, שזה בא למעט בדק הבית, ורבי שמעון לומד את זה ממעשר, שמעשר זה רק בהמות שיכולים לקרב על המזבח. תנו רבנן, עוד ברייתא. לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו. למה נאמר? ולא כבר נאמר, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע. כן, כבר עניין תמורה נאמר מתחילת הפרק, למה צריך לחזור על זה שוב במעשר? מה? לפי שנאמר, לא יחליפנו ולא ימיר אותו, משמע קורבן יחיד, קורבן ציבור, קורבן מזבח וקורבן בדק הבית. כן? מי, אם היינו אומרים רק לא יחליפנו ולא ימיר, היינו מבינים קורבן יחיד או ציבור, כאילו אסור כל קורבן, אם זה מזבח, אם זה גם לבדק הבית. תלמוד לומר לא יבקר, לכן כתוב לא יבקר בעניין מעשר, וזה לימד אותנו. עכשיו לא בדיוק ברור איך זה מלמד אותנו שלא ציבור ולא בדק הבית. אמר רבי שמעון, אוקיי, זה חזרה קצת על מה שלמדנו במשנה, אבל מפרש את זה בצורה כאילו קצת יותר מפורט איך הוא לומד. הרי מעשר בכלל היה. כאילו, עכשיו היא לומד איך לומדים את הדברים האלו ממעשר. מעשר היה חלק מכל קורבן. ולמה יצא? למה דווקא היו צריכים להגיד במיוחד לא יחליפנו ולא ימיר? לומר לך, מה מעשר קורבן יחיד וקורבן מזבח ודבר שבא בחובה ודבר שאינו בשותפות? כל הדברים שמיוחדים במעשר, שזה קורבן יחיד, זה קורבן למזבח, זה דבר שבא, זה משהו שנוסף שלא דיברנו על עכשיו, זה בא בחובה, כאילו חייבים, זה לא בתור נדבה. ודבר שאינו בשותפות, עכשיו מזכירים את עניין השותפות, לא הזכירו קודם במשנה, אבל עכשיו מזכירים גם, מי שיש לו שותף בבהמות, לא חייבים במעשר בהמה. אף כל קורבן יחיד וקורבן מזבח, ודבר שבא בחובה. אוקיי? ודבר שאינו בא בשותפות. אוקיי? כל ארבעת הדברים האלו, במשנה מנינו שלושה, כי בעצם מנינו גם מופעות ומנחות, אבל זה לא שייך לענייננו, לדרשה שלנו. מנינו ציבור ושותפים, במשנה זה היה אחד בעצם, כאן מונים אותם כשתי קטגוריות נפרדות, מנינו בדק הבית, ועכשיו יש נוסף גם שבא בנדבה. אז מהמשנה שלנו היו בעצם שניים מתוכם, והם, או שלושה מתוכם, כשתי קטגוריות. כאן יש ארבע קטגוריות. והוא לומד את כל הדברים האלו ממעשר. רבי דורש את זה בצורה אחרת. למה יצאת מעשר מעטה? לידום בתמורת שמו ובתמורת גופו. Okay, מה זה תמורת שמו? תמורת שמו זה הלכה מיוחדת שלומדים מהפסוק וכו מעשר בקר בצון. וכו בא להוסיף. אפילו אם, מה אם אני ספרתי לא נכון? וספרתי את בהמה שיצא 11, כאילו מה שקורה, בהמות יוצאים ובעל הבית סופר. אז הוא סופר בדרך כלל 1, 2, 3, 4 וכו', עד שהוא מגיע לעשירי, העשירי קודש. אבל אם הוא קורא לתשיעי עשירי, או אם הוא קורא ל-11 עשירי, אז הם גם נהפכים להיות קודש. ב-11 יש לי מיוחד שאם הוא כבר מנע את העשירי, ואז מנעת ה-11, אז 11 קדוש, ומביאים אותו כקורבן בתור שלמים, כאילו לא בתור מעשר בהמה, אלא בתור קורבן שלמים. זה מה שאנחנו קוראים תמורת שמו. יש לנו עוד תמורה כאן, זה כאילו הוא המיר את הבהמה ה-11 במקום העשירי, כי הוא ספר את זה בצורה לא נכונה. זה לא קדוש מפני עצמו, אבל זה נתקדש בגלל שבעל הבית ספר אותו. אבל אם כבר בגלל שכבר יש את העשירי, שיהיה קודש בכל אופן, אז הוא נידון כאילו זה תמורה, ונידון בצורה קצת שונה, ומקריבים אותו בתור שלמים. אז עכשיו, שימו לב, זה קצת שונה מתמורה רגילה. אז נראה עכשיו איך זה שונה. אוקיי? למה יצאת מעשר מעטה? לידון בתמורת שמו ובתמורת גופו. יש לך גם תמורת שמו, ויש לך גם תמורת גופו. Okay? יש שני תמורות אפשריות. אפשר לקרוא ל-11 בטעות עשירי, ואפשר להגיד, עשירי קודש, ובמקום זה אני אביא בהמה אחרת במקומו. אז לומר לך, תמורת שמו קרבה, תמורת גופו אינה קרבה, תרומת מעשר לא קרב על המזבח, אבל תמורת שמו כן קרב על המזבח. Okay? יש כמה הבדלים. תמורת שמו נגאלת, תמורת גופו אינה נגאלת. אם תזכור בפסוק הזה עם המעשר, היה כתוב, הוא תמורתו יהיה קודש, לא ייגאל. מה לא ייגאל? תמורה רגילה, אבל תמורת שמו כן אפשר לגאול אותו. Okay? כי זה נחשב עכשיו קורבן שלמים, ואם רוצים לפתות, אם יש בו מום, אפשר לפתות ולא מקריבים. אז בעצם יש כמה הבדלים כאן. עוד הבדל, תמורת גופו חלה על דבר הראוי ועל דבר שאינו ראוי. Okay, זאת אומרת, תמורת גופו, אם אני, יש לי מעשר בהמה, ואני אומר, במקום הבהמה הזאת, אני רוצה להביא בהמה אחרת, אפילו אם זה בלמום, זה עדיין תקף. למדנו את זה לגבי תמורה, שאפשר אפילו בלמום להמיר במקום, כן, שוב, אי אפשר, אבל אם עשו, זה תקף. אבל כשמדובר בתמורת גופו, בתמורת שמו, ב-11 שאני סופרת, בגלל שאמרנו כבר שמעשר בהמה לא, לא רלוונטי עם הבהמה בעל מום, אז דווקא אם אני עושה את זה על בעל מום, זה לא רלוונטי. אני קוראת לבעל מום 11, עשירי, למרות שהוא 11, אין לזה שום תוקף. כן? אז בעצם לפי רבי, מעשיר בא להגיד שיש תמורה מיוחדת כאן, שזה תמורת שמו, והרעיון כאן, שאולי היינו חושבים, שאם, כאילו, עכשיו הוא בעצם אומר כך, בואו נחזור להתחלה, לידום בתמורת שמו ובתמורת גופו, אוקיי? להגיד בעצם, שלמרות שיש לנו דין מיוחד, שזה מה שנקרא תמורת שמו, ולמדנו את זה מבחו מעשר בקר וצון, אם לא היה כתוב דיני תמורה בהמשך, היינו חושבים שאולי דיני תמורה רגילים לא תקפים לגבי מעשר. אוקיי? מעשר בהמה. זה החשיבה כאן. אז הגמרא שואלת, אז זה אמרה משום דרבי רחמנה, דאיפי תמורת שמו, איגרורי איגרא? כאילו בגלל שמוסיפים עוד תמורה מיוחדת כמה, אז נגיד שהתמורה האחרת, אנחנו ניגרע מזה ונגיד, תמורת גופו פשוט לא שייך, אז הם אומרים, כן, בעצם זה הגיוני להגיד את זה. כאילו, בעצם השאלה היא כך, מה, הוספנו משהו, אז בגלל זה אנחנו נוריד משהו? והם אומרים, כן, בדיוק זה. תאמרינה, מה דה רבי רבי, ומה דה לא רבי לא רבי, כן, כשמרבים משהו נוסף. אז אומרים, מה שהם ריבו, זה מה שהם ריבו, אבל מה שלא דיברו במפורש, אז אולי לא תקף בכלל. ואז הם אומרים, והמחתית, מאיפה יש לכם את הרעיון הזה שמי דה רבי רבי, מי דה לא רבי לא רבי? אמרו, איפה נברי דה רבי יהושע, משום, נברי דה רבי יהושע, משום דהב הדבר הבא לידום בדבר החדש, ואין בו אלא חידושו בלבד. יש לנו כלל, כאילו, אחד מהדרשות זה, כשבא לידום בדבר החדש, אין לך בו אלא חידושו בלבד. כשיש איזשהו חידוש, אז לומדים רק את החידוש ולא מה שהיינו לומדים אצל דברים אחרים, דווקא לא תקף כאן. אלא אם כן, בבקשה שלנו, הם לימדו את זה במפורש. אמר לרב נחמן בר יצחק לרב, לרבי שמעון דאמר דבר הבא בחובה, עולת חובה, דבר הבא בחובה. כן, מה למדנו? שתמורה לפי רבי שמעון רק תקף בדבר הבא בחובה, נכון? זה היה משהו שלא היה במשנה. שוב, יש יוצא מן הכלל שזה דבר הבא בנדבה. אז עולת חובה הוא דאב דתמורה, העולת נדבה לא. כן? אז מכאן אפשר להבין שרק עולת חובה, אבל מי שאומר אני מנדב להביא עולה לבית המקדש, אין דין תמורה. אמר לי, עולת נדבה נמי. לא, גם עולת נדבה לפי רבי שמעון יהיה דין תמורה, כיוון דקב לילי עבד התמורה. כיוון שהוא קיבל עליו להיות עולה, קורן עולה שלו, אז כן עושים תמורה. ולא נצרחה, אז עכשיו, ושומר, אז מה רבי שמעון אמר כשאומר דבר הבא בחובה רק ולא נדבה? ולא נצרחה אלא לעולה הבאה מן המותרות. מדובר על מותר. מה זה מותר? זה למדנו לפני כמה ימים. מישהו מפריש בהמה, לחטאת בוא נגיד, כן, לחטא, לאשם, ומה קורה? אז הבהמה הולכת לאיבוד, והוא מפריש בהמה אחרת במקומה, ואז הוא מוצא את הבהמה הראשונה, אז הבהמה הזאת נהפכת לקורבן עולה. זה גם יכול להיות מעות שהפרישו לשם קורבן, והמעות הלכו לאיבוד, אותו דבר. אז קונים עם זה קורבנות עולה, ומביאים אותם על המזבח. אז עכשיו, זה הפטור הזה, שעולה הבאה מן המותרות, כן, קוראים לזה עולה לקץ המזבח, שצריך כן, מביאים אותם בתור עולה על המזבח. אז עכשיו, לפי זה, אין דין תמורה, החידוש של רבי שמעון זה שאין דין תמורה בעולות האלו. עכשיו שואלים, מה כסבר? אי כסבר כמאן דאמר מותרות לנדבת ציבור, אם אומרים כמו שאמרתי, שהם הולכים לקורבנות ציבור בעצם. זה הופך לנדבות ציבור לקץ המזבח. פשיטא דלא עבד תמורה, האין תמורה בציבור, כבר אמרנו שאין דין תמורה בציבור. אז אלא, רבי שמעון סביר עלי כמאן דאמר מותרות לנדבת יחיד אז לי. הוא חושב שזה הופך לקורבן עולה ליחיד. אוקיי? זה לא הופך לקורבנות ציבור, אלא לנדבת יחיד. אבל יש לנו קצת בעיה, כי מן שם עלי להספרה, מי סובר ככה שמותר הולך לנדבת יחיד? רבי אלעזר. והשמינה לה בהגיה דאב דתמורה. ודווקא למדנו שרבי אלעזר בעצמו, שהוא אמר שהם נדבת יחיד, טוען שהם כן עושים תמורה. דתניה, עולה הבאה מן המותרות, עושה תמורה. דיבר רבי אלעזר. אז לכן, אם רבי שמעון סובר כמותו, שבעצם הם משתמשים בהם לנדבת יחיד, וזה המקרה שהוא בא להגיד, מה שבא בנדבה, אין בו תמורה, אז אם הוא סובר כרבי אלעזר, אז גם רבי אלעזר סובר שדווקא מן המותרות עושה תמורה. אז מה התשובה הפשוטה לזה? רבי שמעון סבר לי כבתי בחדה, הוא פלג עלי בחדה. רבי אלעזר סבר עולה הבאה מן המותרות עושה תמורה, ואי הוא סבר אין עושה תמורה. אז הוא בעצם סובר שעולה הבאה מן המותרות הולך לנדבת יחיד, לקורבן יחיד, וזה דווקא היוצא מן הכלל שאינו בא בתמורה. אז הוא מסכים איתו שזה ביחיד, אבל הוא חולק עליו בעניין התמורה, כי הוא חושב שזה לא עושה תמורה, ורבי אלעזר סובר שזה עושה תמורה. עכשיו, אנחנו ממשיכים לקשות על רבא. שוב, מה רבא אמר? שלרבי שמעון, אמר דבר הבא בחובה, כן? מדובר על עולת, על עולה הבא מן המותרות. אז עכשיו היא הכי דבאי רבי אבן, עכשיו אנחנו חוזרים לשאלה המסובכת של רבי אבן, נכון? עם השלוש בהמות, כן? הפריש אשם להתכפר בו, מישהו הפריש קורבן אשם, והמיר בו, ועשה תמורה לבהמה, והומם, ואז הבהמה הראשונה קיבלה מום, וחיללו על אחר, והוא עשה, כן, פדע את זה על בהמה אחרת, אז הבהמה הזאת באה במקום הבהמה הראשונה שכבר המירו בו, ואנחנו אמרנו שלפי רבי שמעון, למדנו שאין חוזרים ממירים וחוזרים וממירים, אוקיי? זה לפי פירוש רבי יוחנן בדעת רבי שמעון, שלא ממירים וחוזרים ממירים, היה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש על זה, ונתכפר באשם אחר, והוא הביא דווקא מה שקרה, הבהמה השנייה שהוא הביא במקום הבהמה הראשונה, קיבלה, הלכה לאיבוד, והפרישו בהמה במקומה, בהמה שלישית, ונתכפר באשם הזה, וניתק זה לעולה, ואז מצאו את הבהמה השנייה, והביאו אותו בתור קורבן, כאילו, זה עכשיו אמור לעבור בתור קורבן עולה, מה הוא שיחזור וימיר בו? אם הוא עשה תמורה, האם זה תקף או לא? או האם בגלל שהשני בא במקום הראשון, האם נגיד שכבר המירו בראשון פעם אחת, ואין חוזרים וממירים, כן, אין ממירים וחוזרים וממירים, כאילו אין תמורה חלה, או האם נגיד, בגלל שגם שזה בהמה אחרת, שנראה כל האופציות שדיברנו עליהן קודם בעבר, כאילו בסוגיה, כשלמדנו את זה בעבר, נראה את זה גם בפנים, כן, יש כמה עניינים כאן, יש גם שזה בהמה אחרת, וגם שזה קדושה אחרת, זה קורבן אחר עכשיו, כי במקום שזה היה חטאת מקודם, זה עכשיו, או זה היה אשם קודם, עכשיו זה עולה. אז כל השאלה הזאת עלי בדמן. אי למה עלי בדרבי שמעון, אמרת רבי שמעון סביר עלי, עולה הבא מן המותרות, אין עושה תמורה. כל זה היה שאלה על שיטת רבי שמעון. ולפי רבא, לפי רבי שמעון, עולה הבא מן המותרות, אין עושה תמורה בכלל. אז אין אפילו שאלה. אז מה גרעונה? רבי אבן הכי כמה בא אלי. אם יש ככה תנא, דקאי כרבי שמעון, דאמר אין ממירים וחוזרים וממירים, כאילו אם נמצא מישהו שסבר כרבי שמעון בעניין הזה, שאין ממירים וחוזרים וממירים, הוא סביר אלי כרבי אלעזר, דאמר עולה הבאה מן המותרות עושה תמורה, כן, עושים שילוב בין שתי הדעות. גם רבי שמעון בעניין אין ממירים וחוזרים וממירים, ורבי אלעזר בעניין העולה שבאה מן המותרות עושה תמורה. אז מהו שיחזור וימיר בו? כן? האם במקרה הזה ממירים בו, כן? התמורה תקפה, כי בשני גופים וקדושה אחת מהי, כאילו שאלה ראשונה זה, אם יש שתי בהמות שונות עם אותו קורבן, שזה השלב הראשון, הוא נפל בו, אחרי שהוא עשה תמורה בבהמה הראשונה, נפל בו מום והוא ימיר את זה, הוא לקח בהמה אחרת, הפריש בהמה אחרת במקומה, לעמוד במקומה, אז זה שני גופים, שתי בהמות שונות, האם אפשר להמיר בבהמה השנייה? כן, זה בעצם עכשיו קורבן, זה קדושה אחת, זה קורבן השם, במקום הקורבן השם הראשון. ואם תמצא לומר קדושה אחת, אם נגיד בסדר, אז בקדושה אחת כן, על שתי קדושות וגוף אחד מאי. מה לגבי שתי קדושות, אם זה שני קורבנות אחרות, אחד השם ואחד עולה, וגוף אחד מאי, בהמה אחת. אוקיי, וזה, עכשיו הגמרא, עכשיו הולכת לפי פירוש אחר של המקרה, שלוש בהמות, אלא שהיו בעצם שני מקרים עם שתי הבהמות האלו. במקרה השנייה היא שבבהמה הראשונה הלכה לאיבוד, לא שקיבל מום, אלא הלכה לאיבוד אחרי שהמרתי בו, ואז פרשתי בהמה אחרת במקומה, והקרבתי, ואז מצאתי את הראשון. אז הראשון עכשיו, קודם זה היה קורבן השם, עכשיו זה קורבן עולה, זה עדיין אותה בהמה, אבל בגלל שיש קדושה חדשה, האם התמורה אפקטיבי או לא. ואז הם אומרים שכך אפשר להסביר את שאלת רבי אבין, שהוא בעצם שוב שאלתו מתפצל לשתי דעות. לפי רבי שמעון בעניין הם חוזרים וממירים, ולפי רבי שמעון בעניין העולה הבאה מן המותרות, שזה עושה תמורה. ואז השאלה, מה במקרה הזה? והתשובה היא טיבאי. טיבאי זה בעצם מאוד דומה לטייקו. דווקא במסכת שלנו נראה שמשתמשים בטיבאי. זה קצת לא טיפוסי, בדרך כלל אומרים טייקו, וראינו טייקו כבר כמה פעמים, אבל גם כמה פעמים במסכת נראה שימוש במילה טיבאי במקום טייקו. זה בעצם שוב, זה שאלת העמון, אנחנו לא יודעים מה התשובה, וכך מסיימים את הפרק, הדרן הלך הכל ממירים, okay, ובעצם הטיבאי זה רק הסיום של השאלה של רבי אבין, אבל בעצם הבאנו את השאלה של רבי אבין כדי להסביר את רבה ורבי שמעון, כאילו איך נסביר את לפי מה שהוא אמר, לפי רבי שמעון, איך נסביר את רבי אבין, וצריך להגיד שרבי אבין שאל את שאלתו לא כפי רבי שמעון בכל העניינים, אלא רק לפי רבי שמעון בעניין אם ממירים וחוזרים וממירים.